הג'וב היראקי. כתבתו של יוסי מלמן. קורא איתן רץ. מתוך הארץ, מתאריך 6 בינואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. באמצע שנת 1976, התפוצצה מעטפת נפץ קטנה מחוץ לבית ששכן בעיירה ליד רומא. לדלת נגרם נזק קל, אך רעש הפיצוץ הכיש את דייריו למקום. דקות אחר כך נשמעה דפיקה בדלת. בני המשפחה, שסברו כי אנשי משטרה או שכנים הגיעו למקום, הופתעו למצוא שם שני גברים זרים. השניים ביקשו בנימוס לשוחח עם אב המשפחה, והחלו לספר לו פרטים על מקום עבודתו שהיו ידועים רק לו. השניים ידעו שהאיש היה מדען גרעין, שהוא עסק בידי חברה איטלקית, שסיפקה שירותים עבור תאגיד האטום הצרפתי, פרטום. הם גם ידעו שהוא השתתף בפרויקט לבניית כור גרעיני ליד בגדד, בשביל שליט עיראק סדאם חוסיין. ישראל ניסתה ללא הרף להניע את הצרפתים מבניית הכור בעיראק. בשנות ה-70, כשהתברר שצרפת מנהלת עמו מסע ומתן בעניין, ראש הממשלה יצחק רבין, שר הביטחון, שמעון פרס ושר החוץ יגאל אלון לא חדלו מלהזהיר מפני הסכנה. הם נעזרו בדיפלומטיה חשאית ופומבית בניסיון להשפיע על צרפת ועל מדינות אחרות לחדול מלסייע לחוסיין להתקדם לעבר נשק להשמדה המונית. אלא שהמאמץ הדיפלומטי לא צלח. בנובמבר 1975 חתמה צרפת על הסכם להספקת שני כורים גרעיניים לעיראק, אחד קטן ואחד גדול. לפיכך, הובילה קהילת המודיעין הישראלית גם מאמץ מודיעיני חשאי, חובק עולם, שנועד לעכב, לשבש ולסכל את תוכניתו של חוסיין. במהלך שרוכז על ידי המשנה לראש המוסד, נחום אדמוני, השתתפו במוסד יחידות 8200 ו-81, היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין בצהל, והוועדה לאנרגיה אטומית. מעטפת הנפץ ליד רומא הייתה חלק מאותו מאמץ, שזכה לכינוי עידן חדש. האחריות לגיוס מקורות הוטלה על אגף צומת במוסד. ראשי שלוחות, קציני איסוף ולוחמי מוסד, רבים התגייסו למשימה. בראש שלוחת צומת בצרפת עמד אז אהרון ארלה שרף, ששימש במשך סגנו של אפרים הלוי בראש שלוחת תבל באותה מדינה. כעת בגיל 85, החליט שרף לפרסם ספר זיכרונות בשם גלויות מהמוסד, שבו הוא מגלה את אחורי הקלעים של אותו מאמץ מודיעיני ושל עשרות שנותיו בארגון הביון. פעלנו מתחת לאפם של הצרפתים, אומר שרף בריאיון למוסף הארץ שנערך בביתו בהרצליה. בשלב די מוקדם השגנו את הסרטוטים והתוכניות הראשוניות של הכור. התנהלנו בזהירות מופלגת כדי להשיג את המסמכים. זה היה מרשים, אך לא הספיק כדי להבין את קצב ההתקדמות בעבודה. לשם כך היה צורך במקורות אנושיים בעלי ידע, שהייתה להם גם נגישות ישירה לבניין הכור. המקורות הפוטנציאליים היו רבים. התאגיד הצרפתי שבנה את הכור העסיק במישרין או בעקיפין מאות טכנאים, מהנדסים, פיזיקאים וכימאים צרפתים, ורכש גם שירותים ממומחים וחברות זרות, בהם גרמנים, איטלקים ואחרים. במיוחד חיפשו במוסד את מי שעבדו וביקרו באתר הבנייה. זה לא קל לגייס, מציין שרף. צריך להיות יצירתי וגם מזל לא יזיק. להמחשת היצירתיות, שרף מספר על שיטת פעולתו של אחד מקציני האיסוף שפעלו בשלוחה שלו בצרפת. הוא מסרב לנקוב בשמו, אך ברור מעלה כי מדובר בשלום ברדה, אחד מקציני האיסוף המיתולוגיים של המוסד. קצין מארץ ערבית חשובה הגיע ללימודים בצרפת, מספר שרף. לא היה לנו כמעט שום דבר להיאחז בו. אתה לא יודע איפה הוא עובד ויש לך מעט מידע רקע עליו. ידענו שהוא מוסלמי אדוק ולאומני, שהמדינה עבורו היא מעל הכל, אבל מצד שני ידענו שהוא בודד, שהוא לא מכיר את השפה המקומית, ושגם במקום עבודתו הוא לא ממש מקובל. הבנו את נקודות התורפה שלו. ואז, לפתע, שכנתו נחמדה כלפיו, ומייעצת לו אחד לקנות בגט טוב. ברור שהייתה מטעמנו. בחלוף זמן נוסף, מגיע לבית השכנה אדם, שמציג עצמו כבן דוד שלה מאיטליה. למעשה כשמדובר, כמובן, בקצין איסוף של המוסד. השניים מזמינים את הקצין הערבי הבודד לפגישה בבר. אני צופה במפגש מהרחוב. השיחה מתפתחת. בן הדוד מזמין לכולם וויסקי, אך הקצין אומר כי אינו שותה וויסקי. קצין האיסוף לא אומר נואש, הוא הולך לברמן ואומר תביא לי וויסקי ופעמיים שיבס ריגל. את השיבס, אומר שרף, הקצין בהחלט שתה. למה? יכול להיות שהוא לא ידע ששיבס זה סוג של וויסקי, אומר שרף, או שפשוט הוא רצה לשתות וויסקי, והיה לו נוח שמזמינים לו משקה עם שם תמים לכאורה. בעגה המקצועית, התהליך הזה של פיתוי נקרא דרדור. מדרדרים את המקור לגיוס, ואז לוחדים אותו. זה נעשה לרוב בהדרגה. במוסד מעדיפים שלא לסחוט באיומים, גם אם שני הצדדים יודעים שהוא נתון לסחיטה. במקום זאת, ממשיכים להציע למקור הצעות שקשה לסרב להן. מפתים אותו בכסף או בשווה כסף, מבטיחים לדאוג לו ולמשפחתו, ומשתדלים שלא ידע שבני שיחו הם ישראלים. שכנענו אותו שהמטרה של המידע שבו אנחנו מעוניינים היא למעשה שלום העולם. 20 שנה הוא סיפק מידע בלי לדעת שהוא עובד בעצם עבורנו. גיוסו של אותו קצין, שהתקדם במרוצת הקריירה הצבאית, הוא מגולות הכותרת של הישגיו של שרף. כך גם מבצע הגיוס של אותו מהנדס גרעין איטלקי שנתקל במעטפת נפץ. כשהופיעו שני הזרים בפתח ביתו של המהנדס, הוא נבהל מאוד וחשש שבכוונתם להרוג אותו. הם הרגיעו אותו, ובפגישות נוספות אמרו כי הם מעוניינים לקבל מידע על עבודתו בקור בתמורה לתגמול נדיב. מעטפת הנפץ ושיחות השכנוע עשו את שלהם. 3 שנים אחר כך, המדען ואשתו אף צוידו בדרכונים זרים, והגיעו לביקור בישראל כאורחי המוסד. כאן הם קיבלו מתנה צנועה. קנקן מעוצב מנחושת מוכספת. שרף נולד ב-1937 בחיפה, ולמד בבית הספר החקלאי בפרדס חנה. בצבא קיווה להיות טייס, אך הודח מקורס טייס, ואף שירת כמדריך סימולטור בבית הספר לטיסה בבסיס תל נוף. בסיום שירותו ביקש להתקבל לעבודה באל על, אך שכנתו, שעבדה כמזכירה במשרד הביטחון, הציע לו לנסות להתקבל לשורות המשרד. אמרתי לעצמי שאשיב בחיוב לגורם הראשון שיסכים להעסיק אותי, כותב שרף בספרו, כי הפרוטה לא הייתה מצויה בביתנו. כעבור 3 שבועות זומן לפגישה מסתורית בבניין מקלין פול בדרום תל אביב. עברתי מבחן נהיגה במכונית, החלפת גלגל, אימוני כושר גופני וירי מאקדח, והתקבלתי, מספר שרף. מאז, ובמשך 2 שנים, הצטרף ליחידת האבטחה של ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, ושימש שומר ראשו. מתקופה זו הוא נושא עמו את ערך הממלכתיות, שהנחה את בן גוריון. הוא אמר לי שאנו חיים במדינה דמוקרטית, והממלכתיות היא מעל הכל, נזכר שרף. אין פלמח תחת פיקוד אחדות העבודה, ואין חרדים תחת פיקוד החרדים. מימיו במחיצתו, זוכר שרף גם את חוש ההומור היבש והציני של ראש הממשלה הראשון. פעם אחת כששב בן גוריון מארוחת צהריים קבועה עם חברו משכבר הימים, הנשיא יצחק בן צבי, הראה לו שרף את עיתוני הצהריים. הופיע שם כותרת שלפיה מת זמר האופרה הנודע מריו לנצה. לא ידעתי שהוא חי, העיר ביובש בן גוריון. לאחר 2 שנים עבר שרף לעבוד במוסד. שם, במטה בקריה בתל אביב, פגש את איש המוסד אלי בן אליסר, שאז עוד כונה אליהו גוטליב, שיהפוך לימים לחבר כנסת ולמנכ״ל משרד ראש הממשלה של מנחם בגין. בן אליסר, שעבד במשימות של גיוס סוכנים בצרפת, המליץ לשרף ללכת ללמוד. אין הרבה דוברי צרפתית במוסד, אמר לו. ושרף יצא על חשבונו הפרטי ללימודים בפריז. שם, תמורת $150 לחודש, החל גם לסייע לאנשי מוסד ברחבי אירופה. בתחילת שנות ה-80, הבינו בישראל שהאיומים, האזהרות והאמצעים להשגת מידע אינם מרתיעים את סדאם חוסיין מלשעות אל עבר הגרעין. מאותו רגע, ראש הממשלה מנחם בגין הורה למוסד לעבור לסיכול רועש. המאמצים הללו כללו, לפי פרסומים זרים, בעיקר מבצעי חבלה בציוד שצרפת אמורה הייתה לספק לבניית הכור, אבל לא רק. ב-14 ביוני 1980 נמצאה גופתו של מהנדס מצרי בשם יחיא אלמשד בחדרו במלון מרידיאן בפריז. אלמשד, מראשי תוכנית הגרעין העיראקית, הוקל למוות. ההתנקשות בו מיוחסת ללוחמים של יחידת החוד המבצעית קידון במוסד. אחד ממבצעי החבלה הנועזים שמיוחסים לישראל נערך ב-6 באפריל 1979 בלילה בעיירה לסן סורמר על חוף הים התיכון בקרבת טולון. היעד היה מחסנים של חברת CMIM שהתמחתה בין השאר בייצור חלקי ספינות וחורים גרעיניים. לפי פרטים שפורסמו בספר שיצא לאור בארצות הברית, למבצע זה קדמו שבועות שבהן תצפתו לוחמי קיסריה ויחידת החוד קידון על שגרת העבודה במחסנים, ואספו נתונים על נהולי הכניסה והיציאה, האבטחה ועוד. צוותי קידון שנבחרו למשימה גם התאמנו על דגם שנבנה בישראל. הפעולה יצאה לדרך בסוף שבוע, מתוך הנחה שהמקום יתרוקן מעובדיו, ותפחת הסכנה לפגיעות בנפש. לפי הדיווחים, באותו לילה הגיעו לאזור כ-15 לוחמים ולוחמות של קידון, עם מפקדם, ראש קיסריה, מייק הררי. לפי הפרסומים, כמה ימים קודם לכן, הגיע לצרפת גם ראש המוסד יצחק חופי, מחופש ובזהות בדויה, כדי לעקוב מקרוב אחר המבצע. לפי הפרסומים, שתי לוחמות ניגשו להשיח את דעתם של השומרים בשער המפעל, ועוד חבריהן חתכו את הגדר וזחלו פנימה. הם ניגשו לשני מחלי ענק, הצמידו אליהם פצצות עם מנגנוני השהיה, וחמקו החוצה. כעבור פחות משעה התחוללה שרשרת פיצוצים במתחם. המחלים היו ליבות שיועדו לכור העיראקי, והיו אמורות לעלות על ספינה לבגדד כמה ימים לאחר מכן. שעות אחרי שרשרת הפיצוצים, התקשר אלמוני לעיתונים בצרפת ומסר כי הארגון הצרפתי האקולוגי, המתנגד לפיתוח כורים גרעיניים, מקבל אחריות למעשה. שירותי המודיעין של צרפת לא האמינו להודעה וחשדו כי המודיע היה נציג מחלקת הלוחמה הפסיכולוגית, הלמד-פי, והדיסאינפורמציה של המוסד. בחלוף שבועות התברר כי מבצע החבלה אומנם פגע בליבות, אך הנזק שנגרם להן לא היה קשה. הן תוקנו ונשלחו לבגדד. כשבניית הכור כמעט הושלמה, פנה סגן ראש המוסד לבגין והסביר לו שמבצעי הסיכול המודיעיניים אינם משיגים את מטרתם, ורק תקיפה צבאית תשמיד את תוכנית הגרעין העיראקית. לפי הוראת בגין, ביוני 1981, הפציצו טייסי חיל האוויר את הכור אוסיראק, תמוז בשמו העיראקי, ליד בגדד, והשמידו אותו. ב-35 שנות הקריירה המודיעינית שלו, הגיע שרף לתפקידים הבכירים ביותר במוסד, וניהל 3 אגפים. ביצור, האגף שעוסק בהגנה על יהודים בחול, ומסייע לעלייתם ממדינות שבהן הם מצויים בסכנה. תבל, האגף שמופקד על קשרים מודיעיניים דיפלומטיים, והדרכה. שרף, אגב, עיצב את סמל תבל שעליו מופיע הפסוק מספר ישעיהו, ומלאו פני תבל תנובה. בתפקידו באגף ביצור, פעל בהצלחה בשנים 1985 עד 1990 להמשך עלייתם החשאית של יהודי אתיופיה. בין השאר היה מעורב בשחרורם של שני אנשי מוסד שנעצרו בסודן. בתפקידו כראש תבל היה מעורב בהקמת הקשר הרשמי בין המוסד למקבילו הרוסי, שנוסד על חורבות הקגב ב-1992. המוסד הקים אז שלוחה במוסקבה, ורוסיה הקימה שלוחה בתל אביב. יש לא מעט נושאים שנוגעים לעבודתו, ששרף אינו כותב עליהם בספרו. רובם עוסקים בסוגיות מבצעיות שקציני הביטחון של המוסד והצנזורה לא אישרו את פרסומם. אבל יש סוגיה אחת שדווקא אין מניעה לכתוב עליה, ולמרות זאת, שרף החליט שלא להתייחס אליה. פרשת צוער המוסד ויקטור אוסטרובסקי, שהסבה מבוכה גדולה לארגון הביון הישראלי. שרף היה ראש אגף ההדרכה באותה העת. אוסטרובסקי סיים בהצלחה קורס צוערים במוסד ב-1982, אך לקראת סיום הכשרתו חשף דוד ארבל, שבינתיים החליף את שרף כראש אגף ההדרכה, פגמים חמורים בהתנהלותו והחליט להדיחו. הוא עבר לגור בקנדה, ומתוך תחושת נקמה כתב ספר על המוסד, שבו חשף מידע מתוך ניסיונו בארגון. כשנודע הדבר לראש המוסד, שבתאי שביט, הוא שלח את שרף לביתו של אוסטרובסקי בקנדה, יחד עם אורן ריף, איש מבצעים נוסף. כשהם מחופשים, השניים עקבו אחר אוסטרובסקי במשך 3 ימים, ואז דפקו על דלת ביתו באוטווה. הם ניסו לדבר אל ליבו ולהניע אותו מפרסום הספר בתמורה לתגמול. אוסטרובסקי סירב ואיים לקרוא למשטרה, ואנשי המוסד מהרו לעזוב את המקום ולהסתלק מקנדה. אוסטרובסקי טען מאוחר יותר בתקשורת, טענה שקרית, כי הם ניסו לרצוח אותו. המוסד, בהמלצת היועץ המשפטי החיצוני, אמנון גולדנברג, אף ניהל מאבק משפטי בקנדה ואחר כך בארצות הברית, בניסיון למנוע את פרסום הספר. אך בתי המשפט בשתי המדינות דחו את הבקשות. ההתנהלות של המוסד השיגה תוצאה הפוכה. הספר, שבו יש גרעיני אמת בכל הקשור לקורס הצוערים, מבנה המוסד, שמות יחידותיו ופרטים מכמה מבצעים, הפך לרב מחר בינלאומי. רבים במוסד מודים זה שנים, כי הייתה זו טעות לנהוג כפי שנהגו. שרף מסרב להתייחס לנושא בריאיון, ומודה כי בכוונה לא התייחס לכך בספרו. זה למטה מכבודי, לעסוק באיש הזה, הוא אומר. לאחר פרישתו מהמוסד, הצטרף שרף לחברת הכשרת היישוב של יעקב נמרודי. לדבריו, איש העסקים והבעלים של עיתון מעריב, ביקש ממנו להשתמש בניסיונו מהמוסד, כדי להקים עבורו אגף תבל עסקי. שרף פעל מטעם נמרודי לקידום עסקים באינדונזיה ולמחירת ספינות משמר למדגסקר. חלק ניכר מזמנו הקדיש גם לניסיונות ליזום עסקים עם ערב הסעודית, אך אלה לא צלחו. כששאלתי אותו מדוע בספרו אין ולו רמז לכישלונות המוסד בשנים הרבות שעבד בארגון, שרף חייך חיוך קטן. מנמרודי למדתי שיש לדבר רק על הצלחות, אמר, לא על כישלונות. הג'וב העיראקי. כתבתו של יוסי מלמן. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.